דף קכ"ט עמוד ב' 258. וזהו אשר קראתי את אברהם, את יצחק ואת יעקב לאמור, לך אתן את ארץ כנען. עיקר תכלית קבלת התורה ותכלית התקרבות הצדיקים בכל דור ודור, עיקר התכלית הוא ארץ ישראל. הרב פה לא מתבלבל, כמו שהרבה התבלבלו, וחשבו שמתן תורה הוא דבר בפני עצמו, מנותק מן הארץ. אנחנו רואים את זה בפירוש במתן תורה, ש... בתוך מתן תורה, הקדוש ברוך הוא בוחר לדבר על עניין השמיטה. וחז"ל שואלים, מה השמיטה אצל הר סיני? מה הקשר ביניהם? הקשר הוא ברור. כל מגמת התורה היא הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל. ולכן כאן אומר הרב באופן פשוט וברור, שתכלית קבלת התורה היא ארץ ישראל. והיינו לזכות לאמונת חידוש העולם שהוא בחינת ארץ ישראל. למה ארץ ישראל היא בחינת חידוש העולם? כי העולם מתחיל מארץ ישראל. אז ברגע שאתה מגיע לארץ הזאת, נראה לי שזה חידוש. כל מי שבא ונוגע בארץ ישראל, הוא נוגע במקום שממנו התחיל החידוש של העולם. אז כל רגע מחדש הוא נתון תחת ההשפעה של אותו חידוש. כלומר, בארץ ישראל אי אפשר להתיישן. בארץ ישראל אנחנו רק יכולים להתחדש כל רגע. למה? כי כאן התחיל החידוש של העולם. אז אתה נוגע במקום הזה ששמר על התכונה הזאת, כן? של ההתחדשות. ולכן, מי שחי פה, בעצם הוא כל הזמן... ממש חי, הוא לא נרדם, הוא לא יכול להתיישן, הוא כל הזמן בתהליך של התחדשות, של חידוש, כן, הולך וגובר. וזה בחינת חבל נחלתכם. מה זה חבל נחלתכם? חבל דייקה, כי בארץ ישראל, שהוא בחינת ההתקרבות לצדיקים האמיתיים, בחינת אמונה, כל ארץ הוא ראה אמונה, אומר דוד המלך, ארץ ישראל היא בחינת האמונה, כי היא בעצם לחיות את האלוה בוודאות. שם קשור החבל בקדושה, אשר כל מי שמתקרב לשם, דהיינו להצדיק ולארץ ישראל, על ידי זה זוכה לאמונה שלמה. אז החבל של הנחלה, הנחל הזורם מלמעלה, כן? המנגנון שלו יורד דרך החבל הזה. ותמיד כשחז"ל רוצים לבטא את גילוי השכינה, הם משתמשים בדוגמה הזאת, שהיא בעצם חבל. כלומר, הקשר בין העולמות מופיע אצל חז"ל בצורת החבל, תמיד. למשל, כשאברהם אבינו הולך אחר הציווי האלוהי של לך לך, כשהוא מגיע אל המקום, כן, אל ההר, אל הר המוריה, אז הוא בודק את הילדים, בודק את הנערים, מה אתם רואים עכשיו? אז כתוב שם בדברי חז"ל, הוא ראה... את הענן קשור על ההר דרך חבל. אז החבל הוא בעצם נחלה, בעצם קשר בין העולמות, ויש בו תכונה של גילוי, של התקשרות. כלומר, הוא רומז על קשר. חבלים זה דברים ש... ממשיכים ויוצאים, גם חבלי משיח זה לא רק כאבים, מלשון חבלה, כן? בחבלה יש גם את העניין של חבל, אז יש את החבל ויש את החבל בעצם. שתי הבחינות, כלומר קורה משהו, אתה מתקשר למשהו, זה יכול לבוא דרך כאב, כן? חבל הטבור. זאת אומרת שארץ ישראל היא המקום שנקרא חבל, חבל נחלתכם. כלומר, בארץ ישראל יש קשר ברור, ודאי, אל השכינה. ארץ ישראל היא גילוי שכינה. היא מקום הקישור בין העולמות, בין העולם הבא לבין העולם הזה, בדמותו של בית המקדש, בין העליונים לבין התחתונים, בצורתה של השכינה. ולכן, מתן תורה לא יכול להתבטא בלי ארץ ישראל. לכן הוא אומר כאן שכל קבלת התורה ותכלית ההתקרבות לצדיקים זה רק ארץ ישראל. כך הוא התחיל את הפסקה שלו. כלומר, שכשבאים לארץ ישראל זוכים לאמונה שלמה. אז אנחנו רואים שיש באמונה מדרגות. יש אמונה ויש אמונה שלמה. אתה יכול לדבר בלשון במונחים של אמונה, אבל צריך לבדוק אם האמונה שלך היא אמונה שלמה או סתם אמונה. יש קטני אמנה, קטני אמונה, ויש אנשים שיש להם אמונה שלמה. איפה ניתן להשיג אמונה שלמה? רק בארץ ישראל. כלומר, שלמות האמונה, שלמות הוודאות, שלמות הגילוי, נעשה אך ורק בארץ ישראל. אזי הוא קשור לשם מדברך בחבל לקדושה, לעולמי עד ולנצח נצחים. כלומר, אי אפשר אחרת להיות קשור לנצח בעולם שלנו, שהוא עולם של זמן, חולף, זה בלתי אפשרי, אלא אם כן אתה נמצא בארץ ישראל. אז ארץ ישראל היא פרדוקסלית, היא יכולה לחבר נצח בזמן.
למה
לא
תורה?
בגלל שתורה זה דבר שצריך בסיס, כן? צריך עולם הזה. אז העולם הזה של התורה זה ארץ ישראל. כלומר, תורה זה יכול להיות בשמיים, אתה יכול ללמוד גמרא גם בניו יורק. כן, אנחנו לא מדברים על זה. הקשר האמיתי לאלוה זה קשר שעובר בהכרח דרך גיאוגרפיה. במקום אשר יבחר השם אלוהיך, ולא במקום אחר. כן, תמיד הדגש הוא על המקום, כי אם התורה הייתה מספיקה, אז הר סיני היה מספיק. שישארו בהר סיני, מה רע? יש להם את הרב הראשי הכי גדול בעולם, משה רבנו, תורה מן השמיים, אוכל מן השמיים, מים מן השמיים, בגדים מן השמיים, מה אתה צריך יותר מזה? אלא מה אומר השם? כן, רב לכם שבט בהר הזה. ולא ביקשתי מכם להיות בחור ישיבה בעולם. פנו וסעו לכם ובואו אל הארץ. מה אכפת לקדוש ברוך הוא איפה נעשה את זה? כן, אז אנחנו רואים שזה לא פשוט. הקדוש ברוך הוא לא סתם בוחר בתורה. הוא בוחר בתורה שיש לה כתובת, שיש לה מקום. ולכן המקום המתאים לתורה כדי להגיע למדרגה של אמונה שלמה, שלמות האמונה, זה ארץ ישראל.
כל שאנחנו בגלות.
מה?
כשאנחנו בגלות, מה קורה?
אז כשאנחנו בגלות, אנחנו בגדר של מרדמים או יותר גרוע מתים. כן? אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל. ככה כתוב ישעיה כשאנחנו בגלות. אנחנו נקראים מתי ישראל. והגאון מבילנה בסוף ספרת הצניעותה אומר שהאומה הישראלית צריכה לצאת מבית הקברות הגדול של הגלות. כך הוא קורא לגלות, בית הקברות הגדול. אז אל תדבר על אמונה, כן, שלמה, כן, כשאתה בחוץ לארץ. צפצוף הזרזיר ודיבור התוכי אומר הכוזרי. מי שאומר, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ולא נמצא בארץ ישראל, פקה פקה. כן? זרי. צפצוף הזרזיר ודיבור התוכי, כן? כמעט מבוכח. זאת אומרת שיש לנו פה את ההבנות היותר מעמיקות של המושג אמונה. כן? אשר לא ינתק ולא יהרס לעולם. כלומר, הקשר הזה הוא לא מוגבל בזמן. הוא קשר מולד. שאין לו הפסק בינינו לבין קודש הבריא. בחבלי אדם המשכם בעבותות אהבה. כלומר, יש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא עבותות של אהבה, חבלי אדם. כמבואר לאל בעריכות שכל זמן שמשתדלים ומחפשים להתקרב לצדיקי אמת, אזי אפילו אם חס ושלום נופלים כמו שנופלים, אינו נחשב נפילה כלל, כי אתה דבוק לצדיק, כי עד רבה, אז יעלה ניצוצות יותר ממקומות הרחוקים ביותר. אם אתה קשור לצדיק, אם אתה קשור לאידאה, גם כשתיפול בחיים שלך, הנפילה שלך לא תהיה סתם נפילה, כי הרי אתה קשור לצדיק, אז הצדיק יעלה אותך משם, אבל הנפילה שלך תעזור ללקט ניצוצות שמישהו אחר לא היה מלקט, כי אף אחד לא נפל לשם. אתה נפלת לשם, כמובן לא לכתחילה, אבל אם כבר נפלת לשם, אל תבזבז את נפילתך. תשתמש בה, תנצל אותה, כן? וניצלתם את מצרים. אם אתה כבר כאן, תעלה עם רכוש גדול. והוא ממש כמו שמשלשלים אחד על ידי חבל לתוך עמקי מצולות ים. כן, מרמרה. ותהומות תחתיות כדי שיחפש ויבקש שם אוצרות יקרות ואבנים טובות, או סכינים ואקדחים, ונפלאות מאוד. וכל זמן שהוא מקושר בחבל, לא יהיה נאבד לעולם. עכשיו, החבל יש לו שם. איך קוראים לחבל הזה? חבל נחלתכם. הרי אנחנו יודעים שארץ ישראל, המקומות נקראים חבלי מולדת, נכון? חבלי ארץ ישראל. למה זה נקרא חבל? כלומר, המקום הזה מונע ניתוק. זאת הסגולה של ארץ ישראל. היא מונעת ניתוק. יש בסגולה כנותן נשמה לעם עליה. כך אומר הנביא. נותן נשמה לעם עליה. דווקא העם שנמצא עליה, יש לו נשמה. הוא מקבל נשמה, כלומר מקבל חיים. אדם שאין לו נשמה הוא מת. אז בגלות לא הייתה לנו נשמה.
אז איך
נכון
יש פה
מנותקים? אז יש מה?
יש פה אנשים מנותקים.
אין דבר כזה אנשים מנותקים. הם מנותקים מבחינה פרטית, אבל הם מחוברים מעצם היותם כאן. כלומר, הם לא מגלים את הקשר שלהם, אבל הקשר נמצא.
קצת קשה להם.
כן, אבל הוא ודאי, הוא נמצא, הקשר נמצא. עצם העובדה שהוא נמצא עם עמו, מדבר בשפת עמו, מגדל את ילדיו בקרב עמו, בתוך עמי אנוכי יושבת, כן, אז זה לא נקרא ניתוק.
אמרת שאלות, אחד יש את זה בין חבלים בארץ, או שכולם שווים אותה מידה?
לא, יש שינוי, שינוי, הגמרא אומרת, בכלים, נכון? במידות, שעשרה, כן, עשר קדושות אין. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ולאט לאט אתה יוצא, ערים מוקפות חומה, אתה עולה למעלה, עד אבן השתייה. אז יש שינויים בקדושה. כן? זאת האמת, זה מה שרצה לסתור דרך אגב קורח. קורח אמר אין הבדלים בקדושה, כי כל העדה כולם קדושים, אותו דבר, הכל. חול, קודש, ירושלים, יפו, הכל אותו דבר. אומרים לו, לא, יש היררכיה. יש משה, אהרון, ישראל, לוויים, וכל אחד במקום שלו. אתה לא יכול לבלבל את הכל. כן, ונכון שמרגישים את זה. אבל צריך להיות עדין כדי להרגיש את זה. אבל מי שעדין גם סובל. זה הכלל. כמו כן, הוא ממש, שכל זמן שמתקשרים עצמו לצדיקי אמת, מתגעגעים אחריהם ומחפשים אותם, כן? צריך לחפש צדיק, זה לא פשוט לחפש ולמצוא צדיק אמת, כמו שלא פשוט לחפש ולמצוא אני אמיתי. כדי לעזור לו באמת. כן? אתה יכול למצוא עניים מזויפים, שמתחפשים לעניים. אבל כדי להיות בקשור עם אני אמיתי, זה עבודה, זה לא פשוט. ולעזור שמסתבר שעזרת לעני אמיתי בחיים שלך. על ידי זה מקשרים עצמם לחבל בקדושה. כן? ואזי בכל מקום שיורד לשם, יעלה אותו הצדיק משם על ידי החבל בקדושה שמקושר בו. כמו חללית. כן? האסטרונאוט יורד, אבל הוא קשור לחללית דרך חבל. דרך חבל הטבור. כן, אז זה כמו בטן שהוא יוצא ממנה, אבל הוא עדיין צף עם החבל שמקשר אותו, ואז מושכים אותו חזרה, הוא יכול לחזור לחללית. אז הצדיק בעצם הוא כמו החללית, ומסתעפים ממנו כל מיני תלמידים, שכל אחד קשור בחבל. ולא די שיעלה אותו משם, אז הצדיק מושך כשהתלמיד כבר נפל לאיזושהי מדרגה, והוא אומר, הגיע הזמן שתעלה משם ניצוצות, אז צדיק מושך אותו, לא די שיעלה אותו משם, אבל הוא עושה שתי פעולות, לא רק שהוא מושך אותו, אך גם הירידה והנפילה תהיה תכלית העלייה. כלומר, הוא נותן לו ליפול. הוא לא מונע ממנו מליפול. למה? כי הצדיק יודע בתת מודע שהירידה של אותו תלמיד הולכת לעשות בירורים גדולים, כי אף אחד לא הגיע לאותה מדרגה לפניו. אז יש פה אחריות. הוא לוקח פה סיכון, אבל הצדיק יודע איפה התלמיד הזה יכול לרדת, והוא יודע שהצדיק הזה והתלמיד הזה לא יתקלקל. כי על ידי נפילתו וירידתו למקומות כאלה, יעלה משם מצוצות קדושות ויקרות הרבה. למה? שלא היה אפשר להעלותם על ידי שום צדיק, כי אם על ידו די כך. הוא היה מסוגל לרדת לשם. אז יש מצב כזה שהוא ירד ויעלה משם ניצוצות. אז שלא יפקה כל הזמן בגלל שהוא נפל. כמובן שלא טוב ליפול מלכתחילה, לא לעשות את זה במחשבה תחילה. אבל אם כבר האדם נפל, כן, שיעשה תשובה, והתשובה שלו בעצם תהיה חזקה מאוד, כי הוא עכשיו עולה ממדרגה מאוד נמוכה. אז תפסיק לבכות על זה שנפלת אתמול. זהו, נפלת, תעלה עכשיו. אל תישאר כבול לחטא. אם אתה נשאר כבול לחטא, אתה אף פעם לא תעשה תשובה. כי אדם שעושה תשובה והחטא שלו כל הזמן מול העיניים שלו, הוא בעצם נמצא במצב של עצבות, של דיכאון. אז איך אומרים, וחטאתי נגדי תמיד על דוד המלך? כן? זה מה שרצית לשאול, שאלתי, שמעתי אותך. אז בעצם, מה זה חטאתי נגדי תמיד? זה לא במובן שאני רואה את החטא מול העיניים שלי, אלא הכוח שמשך אותי לאותו חטא, כן? אני רוצה שיהיה לי אותו כוח שימשוך אותי עכשיו לקדושה. בוא נראה אם אתה חזק ואתה נמשך לקודש כמו שנמשכת לאותו חטא, באותה אנרגיה.
מודה ועוזב ירוחם, זה
ה... נכון, זה הסוד. תעזוב. אל תישאר עם הרשימו של החטא. סכנה. יש אנשים שנשארים בדיקי שלהם, ותמיד הם באותו סיפור. אבל קרה לי, הייתה לי טראומה. אז כל החיים שלך אתה בטראומה הזאת. נו, מה אתה עושה? כן, אני גדלתי והיה לי, נשאר לי. זה לא עובד ככה. אתה צריך להשתחרר מהדבר הזה, להתנתק מהדבר הזה, כי זאת התשובה האמיתית. כלומר, לעזוב את הרשימו של החטא, של הקלקול, של החיסרון, ולהתחדש. ארץ ישראל היא מקום של חידוש. אז תנצל זאת. כן, ראש חודש. חידוש העולם. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא אין לו זמן להתבלבל ולהתיישן. הוא כל הזמן נמצא מודרני. הקדוש ברוך הוא שייך להיום. הוא שייך לדור של היום, לתקופה של היום, לזמן של היום, למזג האוויר של היום, הכל של עכשיו. וכל רגע מחדש. תהיה גם כמוהו. התחבר למידותיו. תנסה לעשות את מה שהוא עושה. כלומר, גם אתה תתחדש כל רגע. חדש כנשר נעורייך. יהיה כמו נער שמתנער כל הזמן מחדש וצומח מחדש מכל מה שיש לו. יש ציפור כזו, כן? ציפור, אוף החול, שנבנה מהאפר של עצמו. זה עם ישראל. נכנסנו לתנורים באושוויץ ואנחנו נבננו מהאפר של עצמנו. ואנחנו חוזרים וקמים ושום תנור לא יכול עלינו. וזהו בהיותכם מתי מספר. מתי היינו מתי מספר? כשהיינו בכל הגלויות. כל הגלויות. הנה, והתהלכו מגוי אל גוי. עוברים מגלות לגלות. מפנמה לאורוגוואי, מאורוגוואי לקפריסין, מקפריסין ליוון, מיוון לניו יורק, מניו יורק ל... ואתה חושב כל הזמן שאתה... הנה, אתה מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר. כל הזמן ממקום למקום. ואנחנו חושבים שזה אידאל. יעינו שכל זה הוא סוד טלטול ישראל בגלות, מגוי אל גוי ומממלכה וכו' וכו'. שזה התחיל מימי אברהם אבינו, מעת שנגזר עליו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. כלומר, יש לנו איזה מין דיבור אלוהי, הבטחה כזאת, לא כל כך פשוטה, לא כל כך נעימה, להיות מטולטלים גרים בכל מיני מקומות. הוא התחיל עם זה, אנחנו בניו, מעשה אבות סימן לבנים, גם כן מטולטלים מאומה לאומה. שרמז לו אז, גם על כל הגלויות של ארבע מלכויות. כלומר, בסך הכל, אנחנו הולכים לאיבוד, כן, ארבע פלוס אחד כולל חמש פעמים. כמו התהליך של הפרפר. שהפרפר נבנה, כן, נברא, אז הוא מתחיל את התהליך שלו מתולעת משי. והוא עופר מתולעת משי לפרפר, ובאמצע יש חמש פעמים שהוא משאיר משי. הוא מתנפח, מתפוצץ, מחליף אור, וממשיך את ההתקדמות שלו עד שהוא הופך להיות פרפר.
הכל זה למה הוא
משאיר? נשל. נשל זה האור הישן, כן? וככה עם ישראל. כל הזמן משאיר את אורו, כן? ונבנה מחדש. כמו יוסף הצדיק שהשאיר את הבגד שלו אצל אשת פוטיפר, זה הנשל. והוא, כן, וינוס ויצא החוצה. אז אנחנו משאירים קצת את האור שלנו בגלויות, ואנחנו נבנים מחדש עם אור חדש. שכל זה הוא סוד בחינה, בשביל לברר מצוצות מעמקי הקליפות, כלומר כל התהליך הזה יש לו כיוון, הכיוון שלו ברור, וזה ליקוטי ניצוצות. תגידו לי בעשרה לי בבקשה. צריך להביא פה...
כן,
וזהו מה שכתוב בדברי הימים, לא הניח לאיש לעושקם. אל תיגעו במשיחי. מי זה משיחי? עם ישראל. עם ישראל נקראים משיח השם, משיחים של הקדוש ברוך הוא. ובנביאי אל תרב. עם ישראל נקרא נביאים. ועמך כולם נביאים. כן? מי ייתן וכל העם נביאים. זה לא סתם תפילה. בגלל שאנחנו נביאים בשורש. כתוב בגמרא שפעמיים מיוצאי מצרים, כן? היו נביאים לישראל. כלומר, 600 אלף כפול. עם ישראל הוא נביא. וטבעו. אנחנו צריכים להגיע למדרגה של נבוא. דענו שכשישראל יורדים בגלות בכלל ובפרט, אינו מניח השם ידברך אותם מעושקם. כלומר, איפה שלא נהיה, יש לנו איזה מין שמירה כזאת. לכן גם כשאנחנו מתים, אנחנו נבנים מחדש. כמו בסרטים המצוירים, שהדמות אף פעם לא מתה. כן, יכולים לחתוך אותה לחתיכות, היא מתחברת, נדבקת וממשיכה. זה מעצבן את כולם. זה עם ישראל. שלא יעבדו שם חס ושלום, אף פעם, בשום מקום. כמו שכתוב, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא רק בארץ זרה, בארץ של אויב, לא מאספים ולא געלתים להפר בריתי איתם, לחללותם. כל זה בכוח וזכות הצדיקי אמת, שיש להם בעצם מלא חבלים, שבכל דור, שעל ידם עיקר ברור האמונה בכל דור, בכל יום ויום. כלומר, הצדיק הוא מברר לתלמידים שלו את סוד האמונה כל רגע. ולכן הוא קושר אותם, יש לו קשר איתם, קשר בל ינתק, החוט המשולל לא במהרה ינתק, והוא מושך אותם כל הזמן ממטה למעלה. מעלה אותם עם הבירורים שהם עשו. וזהו, אל תיגעו במשיכת. כן, אני מזהיר אתכם. ובנביאי אל תראו. כי הצדיקים וכל המתקרבים עליהם, הנכללים בהם, נקראים נביאים. כל אלה ביחד נקראים נביאים. כולם. כי כל צדיק זוכה לבחינת רוח נבואה, רוח הקודש. אם הוא באמת צדיק, הקדוש ברוך הוא משתמש בו להיות בבחינת צדיק, שיש לו רוח הקודש. שעל ידי זה עיקר ברור האמונה כנל באריכות. ומה זה ברור האמונה? למה ברור האמונה? כי הצדיק יודע בדיוק, בוודאות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כלומר, הוא עושה את רצון השם, עושה רצונו. אם הוא עושה רצונו, זה נקרא אמונה. אבל מה זה אמונה? מה זה אמונה? איך זה הוודאות הזאת? ומה היא עוברת?
במעשים שלנו.
במעשים, נכון? בחיים. כלומר, איך נגדיר את זה בצורה דתית? במצוות, נכון? איך אני יודע שמצוות זה אמונה? יש לנו פסוק, כל מצוות, איך האמונה? כן. כלומר, אמונה זה לא בראש. אמונה זה לא לחשוב שאני מאמין במישהו, כן? לא. איך נאמר על משה רבנו? ויהי ידיו אמונה עד אור הבוקר. ידיו, לא ראשו ולא ליבו ולא לסמוך על אף אחד. ידיו. ברגע שהידיים שלך הופכים להיות אמונה, אתה יכול לדבר על אמונה. ויהי ידיו אמונה, כשהוא נלחם בעמלק. אז איפה האמונה? בידיים. מעניין, לא? הייתם אומרים שהאמונה זה בהרגשה. אמונה זה בידיים. אמונה זה במעשה, אמונה זה סדר זרעים, ככה אומרים חז"ל. סדר זרעים שמאמין וזורע, מאמין בבורא עולם וזורע. מה זה אמונה סדר זרעים? כלומר, הגנן יש לו יותר אמונה ממי שחושב שיש לו אמונה. למה? כי הוא פועל פיזית, ידנית, לטעת עצים ופרחים בארץ ישראל. זה נקרא אמונה. על ידי זה זוכים לאמונת חידוש העולם, אז זה נקרא חידוש. שעל ידי זה זוכים לבחינת ריח שהוא בחינת משיח. כלומר, אתה מקבל חוש מפותח של רוח, של ריח, שזה אותו דבר. חוש הריח שלך מתפתח. ומי שחוש ריחו מפותח, יש לו על מי לסמוך. כן, הוא מריח טוב. יש לו על מי לסמוך, יש לו כוח שיכול להביא אותו לרוח הקודש. כלומר, חוש הריח פשוט, נכון? טסט פשוט. חוש הריח שלך מפותח, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא חנן אותך באיזה כוח שאם תפתח אותו תהיה נביא. זה משיח, בודקים אותו לפי האח שלו ועריכו בעירת השם. זהו. חוש הרוח שלו מפותח. הוא יבוא אצל מישהו, בסדר, אתה יכול להישאר בשיעור. ככה, זהו. לא כתוב לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו, כלום. ועריכו בעירת השם. יש לו ריח מפותח. הוא יכול להריח, כן? כששונאים מישהו, אומרים לו, אני לא יכול להריח אותו. I can smell you. אבל כשאתה מריח מישהו, אתה אוהב את הריח שלו, זה חשוב מאוד. אתם יודעים שיש לתכונת הריח משהו חשוב מאוד, כן? אפילו בזוגיות. אם אתה לא אוהב ריח של מישהו, קשה מאוד לחיות. לפעמים יש בבתים ריחות שאתה לא יכול לסבול. כל בית יש לו את הריח של המשפחה. אתם מודעים לדברים האלו שאני מדבר בחלל? כן. אז לכל אחד יש ריח. לכל בן אדם יש ריח, ולפי הריח אתה יודע אם אתה יכול להתחבר אליו או לא. אפילו אוכל. אנשים, הרבה אנשים אוכלים עם דם. אתה רואה אותם ככה, לוקחים את הצלחת? מה זה? פרימיטיבי? לא. יש בזה משהו. חשוב מאוד. אם אתה אוכל דבר שמצריח, אתה יכול למות. כך אומרת הגמרא. אם אתה איסטניסט, אתה יכול למות מזה שאכלת דבר שהוא מגעיל אותך. גם מבחינת ראייה וגם מראה וגם מבחינת ריח. אז לכן הריח יש לו תכונה מאוד מיוחדת, כי החוש הזה לא נפגם בחטאו של אדם הראשון. לא כתוב שום דבר על הריח אצל אדם הראשון שהוא חטא. כתוב הכל. ותראה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ותיקח מפריו, ותשמע לכל הנחש, הכל, אכלה, ותאכל, נגעה בו, מה שאתם רוצים, אבל לא כתוב שהיא הריחה אותו. אז החוש הזה נשאר נקי. אז מי שיבוא כמשיח צריך לשמור על הנקי הזה, הוא מכיל משם. במילים אחרות, מאיפה אנחנו נושאים? מהמקומות שעדיין טובים אצלנו. במילים אחרות, איך אתה יכול לתפוס תלמיד ולעשות ממנו צדיק? קח את הנקודה הטובה שלו. אל תתייחס לנקודות הרעות. אתמול התקשרה אל האישה לפני השיעור, ואמרה לי, אני רוצה להיפגש איתך, זה, בלגן, זה, זוגיות, ולאהבה, פקה, 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 פקה. אמרתי לה, טוב, אז לפני שנפגשים, אני מבקש ממך עבודה קטנה, תעשי לי על דף את כל התכונות הטובות שלה. מה? אז למה, אין לך כלום? מה, הקדוש ברוך הוא שכח אותך? אין לך שום דבר טוב. אני בטוח שיש לך מלא דברים טובים, אל תתביישי. אבל מה, זה חוסר ענבה? למה חוסר ענבה? את בשביל להגיד את הדברים הרעים זה טוב? רק לקלל את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לך? לא יכולה להגיד לו תודה על דבר טוב? איפה חוסר ענבה בדבר הזה? אני לא מבין. ואיזה סוג של תורה גדל? אז אם את רוצה שניפגש, אני רוצה לראות בן אדם שמסוגל לכתוב לי דף שלם על דברים טובים, תכונות טובות. היא רק מהעצם העובדה הזו היא כבר התחילה לשמוח. כן? וואלה, יש לי דברים טובים באמת? אז תעשי רשימה. תנאי לפגישתנו. אז לא צריך להתבייש. כשהקדוש ברוך הוא נתן לך תכונה טובה, תודה לו. אתה לא צריך ללכת לצעוק את זה לכולם, כן? בעיר, אבל אתה צריך להודות על האמת. מודה על האמת. ובשביל זה נקראים צדיקים האמיתיים משיח. כלומר, כל צדיק אמיתי נקרא משיח. הוא בפוטנציאל משיח, יש לו מדרגה של משיח. כן? אל תפחדו מהמילה משיח, כן? משיח זה פשוט עניין של ספרים, כן? שמן משחה על הראש, זה נקרא משיח, כן? לא לפחד, אנחנו רואים משיח, אנחנו חושבים. משוח בשמן המשחה.
חוכמה, חכם.
כן. כמו שכתב רבנו ז"ל בליקוטי מוהר"ן, וזהו, אל תיגעו במשיחי. כלומר, כל הצדיקים שלי הם בחינת משיח, אל תיגעו בהם. ובנביאל, אל תראו. שהם הצדיקים האמיתיים בעלי רוח הקודש, כמובן צריך להיות צדיק אמיתי, כן? לא רב בריח, רב אמיתי, בעלי רוח הקודש, שבכוחם וזכותם יש לישראל קיום בגלות. כלומר, אם ישראל שרדו שם בגלות, זה בזכות אותם צדיקים, שלא יעבדו חז ושלום. כלומר, יש לנו זמן שאנחנו צריכים לעבור אותו בגלות, ברוך השם היום זה הסתיים, אבל הזמן הזה היה מכוחם של הצדיקים, שלא נתנו לעם ישראל למות, לקליל. כי על ידם עיקר ברור האמונה בכל יום ויום. אז הם צריכים לברר את אמונתם, לחזור עד שהם מוצאים את האמונה הזאת. שעל ידי זה יהיה חידוש העולם של לעתיד, שאז יתער שיר חדש וכו' נתור. כלומר, אנחנו צריכים להגיע למדרגה של שיר חדש. מה זה שיר חדש? איפה כתוב ש... שיר חדש לעתיד, אז יתער שיר חדש, שלעתיד לבוא יתעורר שיר חדש.
זה בערב פסח.
מה?
יש בערב פסח משהו
עם
שיר חדש, או אז יש שיר משה.
אז יש שיר משה, את השירה, זה לא שיר. זה נקבה.
תהילים יש בסוף שיר חדש.
מה?
תהילים יש הרבה פעמים שיר חדש.
איפה?
שיר חדש.
מה? אז מה זה השיר חדש הזה? אתם שמים לב ששיר זה זכר, נכון? שירה זה נקבה. שירה שייך למדרגה ההתחלתית של המלכות. כן? המלכות נקראת שירה. והזה נקרא שיר. זה אירנפין. כלומר, צריכה למצוא לו איזה זיבול שנקרא שיר. וזה הקדוש ברוך הוא. שיר חדש זה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא אנחנו בעצם עולים, מעלים את המדרגה של המלכות למדרגת זעירנפין, מדרגה של זכר. כלומר, מחברים בין נוקבה לזכר.
זה בדיוק מה שזוהר הקדוש מדבר כבר שעזור.
נכון.
על שמש והמלכות.
נכון, בדיוק. זה השמש והירח, נכון. זה בדיוק הבניין של שניהם והחיבור בין שניהם.
אתמול אמרתי את זה בלילה ואמרתי בצוח את בא בבוקר והוא אומר משהו על
זה. טוב. זה מה שאנחנו אמרנו, שאת בגדר של נביאים. הוא לא מתבלבל, לא? וזהו מה שכתוב בדברי הימים, שירו לשם כל הארץ בסרו מיום אל יום ישועתו. מי שר לשם? כל הארץ. ראיתם פעם ארץ ששר? אנשים שרים, אז מה זה כל הארץ? כל הארץ זה האומה, נכון? כשאנחנו אומרים כל הארץ אמרה. תשימו לב לחיבור בתוך הפנימיות, למרות שאנחנו לא אומרים את המילים, נכון? כל הארץ יצאו היום. מה זה כל הארץ? כל הארץ אתה מדבר על אדמה ואתה מתכוון לאנשים. לכן אין להבדיל ולהפריד בין האומה לבין ארצה. זה הכלל הגדול שקובע לנו הרב קוק. למה מכסים לנו את האורות? כן, שאין הבדל ביניהם, אסור להפריד ביניהם. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, עצמותית, זאת אומרת, במולד, הכי פנימי, שקשורה בקשר חיים עם האומה. אין אחרת, אי אפשר. אל תגיד לי ארץ בלי אומה, אומה בלי ארץ, לא קיים. לא קיים. חבוק בסגולות פנימיות עם מציאות של האומה. חבוק. אתה לא יכול להפריד ביניהם. אז אי אפשר לעמוד על תוכן הסגולה של ארץ ישראל בלי להפנים בלימוד. כלומר, ברציונל לא תשיג שום דבר. בשום השכלה רציונל. אלא ברוח השם אשר על האומה. עוד פעם. אתה רוצה להבין את סוד של ארץ ישראל, תלמד את האומה הישראלית. את סוד השם שהוא קשור לאומה. בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. תלמד מה זה כלל ישראל, תלמד מה זה אומה, תלמד מה זה עם ישראל, ואז תבין מה זה ארץ ישראל. אתה לא יכול לעשות את ההבדל ביניהם, את ההפרדה ביניהם. אין דבר כזה. שהיא שולחת את קווה בצבעים טבעיים בכל אורחות ההרגשה הבריאה. זה העניין. ומי שמתרחק מהכרת הרזים, אז יש לו הכרה של קדושת ישראל בצורה מטשטשת. כך אומר הרב בפסקה ב'. ומי שמתנכר לסוד, עוד יותר חמור, חז ושלום, אז כל הדברים שלו הופכים להיות דברים תפלים שאין נכנס בעמק הנשמה. אז הוא שוכח את כל הכוח האדיר ביותר של הנשמה, של האומה וגם של היחיד. ואז הגלות מוצאת חן היא מצד עצמותה. כלומר, האדם חושב שהוא יכול להמשיך ללמוד תורה בגלות, כי מה אכפת לו מהאומה, מה אכפת לו מהארץ, העיקר של מה תורה, זה העיקר. אז תמשיך להיות יהודי של הר סיני. זה לא נקרא ישוע, זה ענף צדדי ולא מקורי. זה לא נקרא ישוע.
אמרת, אנחנו נושאים, אבל אמרנו שאנחנו לא
נושאים,
זה
הקב"ה נושא. כן, עם נושא. עם נושא. עם נושא מישועתו של השם. אנחנו גם כן נושאים, כן? ועם נושא יהלליה, נכון? עם נברא,
זה נושא. זה הולך הפוך, אנחנו נושאים.
כן, נושאים, זאת אומרת אנחנו מקבלים עלינו את ישועתו, נכון? מישועתו אנחנו נושאים, וישועתנו נקראת גאולה. ישועתך
טבעית השם.
נכון.
נושאים,
זה
עם
נושא בהשם. כן, זה מה שאני אומר. עכשיו ציטטתי את הפסוק, עם נושא בהשם. כן? מה זה עם נושא בהשם? בזכות שהוא נושא, אז העם נושא, כי העם קשור במהותו, בפנימיותו, אל הפנימיות הזאת.
אבל אנחנו צריכים להביא איזושהי פעולה לאות הישועה שלו.
שמה?
אנחנו צריכים להביא איזושהי פעולה להושיע אותו.
אז הפעולה הזאת היא חזרתנו לארץ ישראל וגלותנו כאומה. וזה הוא נושא. כלומר, עצם העובדה שאנחנו חוזרים להתגלות כאומה, זאת ישועתו. חוזרים לארץ ישראל, חוזרים עצמאות מדינית, כלומר לא שפוטים תחת שום אומה אחרת, עצמאות מדינית, כמו שאומר הרמב״ם, כן? אני לא מנסה שום דבר. הרמב״ם אומר, אין בין הזמן הזה לימות המשך, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, בלבד, שום דבר אחר, אל תמציא לי שטויות. כלומר, בשביל הרמב״ם משיח, זה פוליטי, זה לא דתי. נכון? שנאמר, כן, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, שם יקבצך. זה הפסוק שהוא מבין. לפני שאתה מתחיל להיות דתי, כן, היו הרבה הדברים בדרך. הנביא זכריה. זכריה למד זין, אני חושב, משהו כזה. אומר שמה, בסוף התהליך, כן, אחרי כמה שורות, שבע שורות בערך, ועשיתי את אשר במצוותיי כלך. חוקותיי תשמרו לעשות. כלומר, בסופו של דבר אתה תהיה במרכאות דתי. אבל כל השאר, מה שהיה לפני, זה עלייה פשוטה. מה? יחזקל למד זין. למד וב למד זין שם. אין פה תנ"ך. יש הרבה מדרגות לפני. הנה, והחמול על שם קודשי, כלומר, אני דואג לחילול שמי שאתם חיללתם, אשר חיללוהו בית ישראל בגויים. כלומר, למה חיללתם את השם שלי? בגלל שהייתם בגויים. לא כתוב שלא הייתם כשהייתם דתיים או משהו כזה, להפך, כן? אתה יכול להיות דתי, אתה יכול מה שאתה רוצה. חיללת את השם שלי בגלל שהיית בגויים. זה חילול השם. אשר באו שם. למה? כן? ויחללו את שמי, את שם קודשי, באמור להם, כי הגויים שרואים אותך, יהודי, דתי, מה שאתה רוצה, אתה עושה הכל. עם השם אלה, ומארצו יצאו. זהו, זה החילול השם. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה, כי אם לשם קודשי, לכן חיללתם את השם שלהם, צריך עכשיו לחפר על זה, לתקן את זה. אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם. אז איך אני צריך לעשות? מה ההפך מחילול השם? קידוש השם. וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, כאילו לא הבנו, עוד פעם הוא חוזר, וידעו הגויים כי אני השם, נאום אדוני אלוהים, ביקדשי, אני אתקדש, בכם לעיניהם. איך? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם. זה קידוש השם. כתוב דתי, כתוב משהו, לא כתוב כלום בינתיים. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אני מכניס אתכם למקווה. מכל טומאותיכם ומגולוליכם אטהר אתכם. עכשיו, עוד לא כתוב שאתה נהיית דתי, ואתה עוד לא מדבר על מצוות. כלום. ונתתי לכם לב חדש. כן, איזה מין בובה שהוא בונה אותה מחדש. ורוח חדשה אתן בקרבכם. והסיר אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם. תראו כמה שלבים. ובסוף, ועשיתי את אשר בחוקיי תלך ומשפוטיי תשמרו ועשית. בסוף תעשי את זה.
רב,
למה?
למה
כל פסימי?
למה
כל נתנן
ואנחנו חיסים
שלנו? בגלל שאנחנו כמו מתים. מת לא יכול לקום מעצמו. אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות לנו תחיית המתים. אז זה. תראו כמה דברים עוברים עלינו עד שאנחנו קמים. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותכם והייתי לכם. והייתם לי לעם, רק עכשיו אתם תהיו לי לעם, לפני זה אתם לא הייתם עם, ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. והושעתי אתכם, כלומר, זרת הישוע שלי, אז גם אתם עכשיו, מכל תומותיכם וקראתי אל הדגן והרבתי אותו ולא אתן עליכם רעב, והרבתי את פרי העץ ותנובת השדה, כן, תנובה, למען אשר לא תיקחו עוד חרבת רעב בגויים, תפסיקו לאכול מהאוכל שלהם. אבל אני דתי. חילול השם. חילול השם, אני לא ממציא דברים.
אני לא מבינה איך הם חיים שם, לומדים שם, והם פותחים את הסביבה.
נכון.
ושחור על גבי
לבן. נכון.
אני לא מבינה. אני לא מבינה.
נכון. גם אני לא. וזכרתם את דרככם הרעים, כן? ומעליכם אשר לא טובים, ונקותם מפניכם על אבונותיכם ותאורתכם. לא למענכם אני עושה, נאום השם. כן? יוודע לכם בושו ויקלמו בדרככם בית ישראל. כה אמר השם אלוהים, ביום תארי אתכם מכל אבונותיכם, והושבתי את הערים ונבנו את הרבות. לא מדבר על כלום, רק תבואו ותושיבו ערים, תבנו ערים פה, תבנו בתים. קנית בית, עשית מצווה הכי גדולה שיכולה להיות. קידוש השם הכי גדול שיכול להיות. והארץ הנשמה, כן, תאבד תחת אשר הייתה שממה בעיני כל עובד. זה יחילו לשם, שהארץ הייתה שממה, עכשיו תאבד אותה. תוציא לי פרחים יפים בגינה שלך. ואמרו הארץ על הזו הנשמה, וכולם הסתכלו, יגידו, וואלה, הארץ הנשמה, לא כתוב וואלה, כן. הייתה כגן עדן, כן? זה הפך להיות כמו גן עדן. והערים החרבות והנשמות והנרסות בצורות ישבו. תראה איזה עם. מה קרה לאנשים האלה? איזה חזקים הם עכשיו? וידעו הגויים, כן? קידוש השם, אשר יישארו סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני אדוני דיברתי ועשיתי. איפה יש פה מושג דתי? תגידו לי. אנחנו הפכנו את המשיחיות למושג דתי. למה? כי גדלנו בגויים במשך 2000 שנה, כן? נדבקנו מהמחלה הזאת. משיח זה קודם כל, קודם כל, מדיני. משיח זה מלך. מלך פירושו, יש כללים בהלכה, אנחנו לא ממציאים כלום. לכו, ביטקו. מלך צריך להביא מטבע, צריך שיהיה לו צבא, צריך שיהיה לו מנגנון פוליטי, צריך שתהיה לו מלכות. זה מלך. אחרי זה תגיד משיח. מלך המשיח. הוא מלך, קודם כל. רבי עקיבא הוא דתי, נכון? אז הוא היה יכול לומר על עצמו, אני משיח. לא, הוא הלך אצל בן קוזיבה, בר כוחו. כלומר, גבי אשכנזי. הוא אמר לו, אתה משיח. אני לוקח לך את ה-M16, מה שאתה צריך, את הכלים שלך, אני סופג, אני רץ אחריך. הרב הראשי לישראל רץ אחרי בר כוכבא, אחרי הרב גבי אשכנזי. מי שחושב שהמשיח הוא רב דתי, מה, יש יותר גדול מרבי עקיבא? אז למה הוא לא אמר על עצמו אני משיח? למה רבי עקיבא אומר לבר כוכבא, אתה משיח, אתה הרמטכ"ל? כי אני מדבר, אני רב. אבל משיח זה לא רב, משיח זה מלך. ומעוותים לנו את השכל, כן? בכל מיני דברים, וכל מי שיופיע שהוא לא נכנס במגירה השכלית שלך, אז זה הוא לא משיח. ואין תהליך של משיחיות. למה? כי אתה מחכה לאיזה דמות, שאתה כבר זיהית אותה, זהו. אתה יודע יותר טוב על הקדוש ברוך הוא אפילו, גם כל מה שהוא יביא לך תגיד לו, לא הקדוש ברוך הוא תמיד מתבלבל, תני למה אמרתי ככה בשיעור. זאת הבעיה שלנו. אנחנו מסלפים את האמת ונותנים לזה דמויות, כן?
סבא לי.
אז אנחנו נסיים כאן בקידוש השם הגדול בחזר לארצנו. זה הכיבוש השם הגדול של כל יום.
בסוגריים בסוף הוא כותב שכל הקטע מתחילת הרבה צריכים לבדוק, אבל פה הוא כותב שהגיעו בצידון.
ש?
הוא כותב, עד כאן נכתב
בצידון, בבואי מים ליבשה לתחילת גבול ארץ ישראל. הבנתם? למה הוא כתב את כל זה? תראו איזה רוח הקודש נחתה עליו, בגלל שהוא הגיע לצידון, בגבול של ארץ ישראל. שם הוא כתב את כל הפרק הזה שאמרנו, הוא לא מפסיק לדבר על ארץ ישראל, מה קרה לו? כן, הוא התאהב בארץ, והרגע שהוא טעם, נשרף. כן, במובן החיובי. יום טוב.
תודה רבה.